כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. יידוי האבנים והפיגועים בירושלים, אבל לא רק, עדיין נמשכים. הבעיה היא שבחלק גדול מהמקרים הפיגועים הללו לא מדווחים, לא מגיעים אל הכותרות. אנחנו ננסה להבין למה, למי יש עניין להשתיק את זה, או שאולי זה לא בכוונה ועודף וריבוי האירועים גורם לכך שחלק גדול מהם פשוט לא יגיעו אל הכותרות. אבל גם נדבר על סרבני הגט והחומרות הנוספות שמטילים עליהם, וגם איך ישראל היא זו שבעקיפין לפחות מממנת את הטרור נקדה. גם נדבר על משבר חוק הלאום ועל עוד דברים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעילי ברוכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואנחנו פותחים עם משה סיימון, תושב אבו טור. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, אנחנו כאן בבני ברק, פחות חשים את יידוי האבנים, אבל אתם שם בשכונה המעורבת, אני מניח חשים את זה יום יום.
ממש ככה, ממש ככה. האמת היא שכולם קוראים לאבו טור שכונה מעורבת, זה לא הגדרה ממש ממש מדויקת. מה שקרה הוא שבמלחמת השחרור, כאשר באו להחליט איפה עובר קו הגבול, אז כל אחד לקח מפה, הצד היהודי הישראלי והצד הירדני, וציירו קו איפה העמדות שלהם היו. ובמקרה הקו הזה עבר באמצע שכונת אבו טור. יצא שהצד היותר עליון, זה על הר, הצד יותר עליון הפך להיות שכונה יהודית, והצד היותר תחתון של ההר, יותר קרוב לגי בן אינום ועיר דוד, הפכה להיות השכונה הערבית. יש רחוב אחד שזה חצי חצי, אבל בגדול היהודים נמצאים בצד
יהודי. אוקיי, בסמיכות לשכונה הערבית, אם כך כמה תושבים יהודים באבו טור?
אז אתה שואל שאלה טובה. בגדול יש לדעתי 500 או יותר משפחות בסך הכל. אני לא יודע כמה...
ומה השם היהודי של השכונה?
בית חנינה.
אוקיי, אז אחרי שהסברנו את
ה... לא בית חנינה, גבעת חנינה.
גבעת חנינה, אוקיי. אחרי שהסברנו את העניין הזה...
אף אחד לא יודע את השם היהודי, אז זו שאלה טובה.
אוקיי, עד כמה אתם סובלים מיידוי האבנים?
אז אנחנו, יש לנו 6 משפחות שגרים בבית של עטרת כהנים, שנקנה לפני כ-15 שנה. זה בערך 100 מטר לצד הערבי של השכונה. יש לנו שם 6 משפחות שאנחנו גרים שם כבר הרבה מאוד זמן. סך הכל היה יחסית שקט במשך השנים שאנחנו גרים שם, אבל מאז הרצח של 3 הנערים, אנחנו חוזרים אחורה ולפני צוק איתן, זה 3-4-5 חודשים, מאז העניין של זריקת אבנים בקבוקי תבערה הפכה להיות ממש מצב פעמיים 3 בשבוע לפחות.
ולאיזה כיוון בדרך כלל זה נזרק?
הכיוון הוא חד כיווני, מה זאת אומרת?
לא, ברור, ברור, אבל יש איזשהם בתים ספציפיים שסובלים מהנגע, או שבכל מקום?
אז אנחנו סובלים הרבה מאוד מהנגע מטבע הדברים שאנחנו גרים בצד הערבי, אבל גם הבתים בצד היהודי שהם סמוכים יותר לצד הערבי, אבל ממש בצד היהודי עצמו, הם גם סובלים מבקבורי תבערה.
איזה סוג של פגיעות יש בעקבות יידוי האבנים?
בגדול זה פגיעות ברכוש. בדרך כלל אנשים עצמם לא נפגעים מהאבנים או מהבקבוקי תבערה, אבל לפעמים יש יוצא מן הכלל, לפעמים יש יוצא מן הכלל.
ומה אתם עושים כשזורקים לעבריכם אבנים? מה אתם עושים? מסתגרים בבתים או שאתם גם פועלים נגד זה?
זה מאוד תלוי מה האירוע ומה קורה. אם אני בבית, אז אני בשמחה, לא רק בשמחה, זה לא עניין של שמחה או לא, אני יוצא החוצה ומבריח אותם.
איך?
כמו חתולות קטנות. פשוט יוצא אליהם. עם ידיים ריקות, בלי נשק, בלי גז מדמיע, בלי כלום. העניין הוא לתפוס אחד מהם ולמסור אותו למשטרה. זה כל מה שרוצים לעשות.
וזה מה שאתם מצליחים לעשות או שאתם רק רוצים לעשות?
זה מה שאנחנו רוצים. אף פעם לא הצלחנו, כי הם פשוט מתפזרים לתוך השכונה בצ'יק צ'אק, נכנסים לתוך הבתים.
בני כמה הם מאותם מיידי אבנים?
אז מיידי אבנים, לפי התמונות ומצלמות, הם נראים בגילאי בין 13 ל-16, משהו כזה.
חבר'ה ממש צעירים, ילדים.
כן, כן.
אם אתם יודעים שפעם אחר פעם זורקים שם אבנים, למה אתם לא פונים למשטרה שתציב שם את השוטרים שלה שישמרו בסמוך?
אז אתה שואל שאלה טובה. התשובה היא שאנחנו כמובן פונים למשטרה. ופונים 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 ופונים. ואפילו היה תקופה שהיה צוות מגב שהיו על הגג של הבניין שלנו. הבעיה היא שאין להם מה לעשות. בוא נגיד שאתה חייל מגב, אתה עכשיו עומד על גג בניין וזורקים עליך אבנים. מה אתה יכול לעשות?
לא יודע, אני מניח שלמשטרה ולחיילים יש את האמצעים שלהם להתמודד עם פורעים שכאלה.
אז לכאורה זה מה שכולנו אומרים, אבל כנראה ידם כבולות על ידי החוק, על ידי חוקקי החוק.
ולכן פשוט מפקירים אתכם בגדול זה?
בגדול כן. מה שהם יכולים לעשות, ואני כן רוצה לומר, קודם כל אני לא בא בתלונות נגד המגבניקים או השוטרים עצמם. הם עובדים עבודה טובה, הם עובדים קשה, משמרות, יום, לילה, מגיעים. בגדול, כמובן, יש יוצא מן הכלל, אבל הם עצמם עובדים ועושים עבודה, מה שמותר להם ומה שהם יכולים לעשות. הבעיה היא שאין להם הרבה מה לעשות. אני יודע שהיה תקופה שזרקו בקבוקי תבערה על הבניין שלנו. יום יום, ממש, זרקו עשרות בקבוקי תבערה על הבניין שלנו. וכשזה מגיע לבקבוקי תבערה, כל הנראה, השב"כ כבר מתערב, והם הצליחו, לא יודע אם זה השב"כ או המודיעין של המשטרה, והם הצליחו ללכוד את הכנופיה שעשו את זה. שזה היה, למיטב זכרוני, 6 או 7 ילדים, בני 12 ו-13. ועצרו אותם. ואת יודע מה קרה השלב הבא?
שחררו אותם.
בוודאי, שחררו אותם והודיעו לעובדי, לפקידת סעד של האזור שתפסו את אלו זורקים בקבוקי תבערה.
אז מה תכלס מבחינתכם? מה, להמשיך ולספוג?
אז קודם כל, כן. זאת אומרת, אם זה יגיע למצב שאנחנו ממש חשים פיקוח נפש ממש, אז אנחנו צריך להחליט מה לעשות. בינתיים זה פגיעה ברכוש בלבד. פגיעה ברכוש בלבד זה אולי עניין חמור, אבל זה לא עניין כל כך חמור כמו פיקוח נפש של ממש. ולכן כן, אנחנו נלך ונמשיך לסבול ונספוג את האבנים האלו, וכמובן ננקוט אמצעי זהירות בכדי שלא ניזוק בגופנו. זה דבר ראשון.
אוקיי.
דבר שני, כן. אני חושב שכן מוטל על המחוקקים, אלו שאמורים להיות אחראים על החוק ועל המשטרה ועל הפרקליטות, לשנות, לעשות סוויץ' בראש. האנישה צריכה להיות שונה, האנישה לא צריכה להיות לשבת בכלא, האנישה צריכה להיות קודם כל כספית, דהיינו, ילדים שזורקים אבנים.
כן, מדברים על זה לא מעט, השאלה מה בפועל יקרה עם זה, אנחנו גם נבקש את תגובת המשטרה לעניין. בהמשך, אני מודה לך. על השיחה הזו בינתיים. משה סיימון, תושב אבו טור בירושלים, תודה. אבל לא זה. רק בירושלים, מסתבר, יש מפגעים, גם ברמלה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני מבין מעדיף שלא לומר את שמך.
כן, נכון.
מדוע?
אנחנו חיים בעיר מעורבת, וישנם כאן מקרים לא אחד ולא שניים. וראינו גם מקרים מול העיניים.
מקרים של מה? של יידוי אבנים? של בקבוקי תבערה?
לא, לא, גם של אלימות ונקמנות. אז אני מעדיף לא לזהות.
זאת אומרת, אתה חושש משכניך הערבים?
כן, אולי מחלקם.
אוקיי, ואנחנו מדברים על מקרה ספציפי שכפי הבנתי לא הגיע אל הכותרות של פיגוע של ממש.
אני חושב שזה מקרים, לא מקרה, אבל ביום
שישי... תאיר את עינינו.
מה?
תספר לנו מה קרה.
ביום שישי, צד בניין ברחוב בן גוריון ברמלה, ברמה שהגיעו כמה רכבים של מכבי אש וארבעה אמבולנסים, וגם פינו אפילו נפגעי עשן. ובניין סמוך אליו גם היה ניסיון הצתה, רק משום מה לא הצליחו להציט אותו, ופשוט קיבלו את המעלית בזמן. כך ש לצערנו בניין אחד ספג נזק, אבל הבניין השני לא. מדובר על בניין שהוא בין 8 קומות.
ואז,
זה מה שהיה.
ואז,
זה לא קשור אלה. מה?
ואז מה מסבירים שאיך הרע המקרה?
אז בודקים אם זה בחדר חשמל. אז אומרים, צריך לפנות את חדר החשמל, שלא יהיו דברים שיכולים לגרום להצתה, ואולי זה בניין ישן. אבל יש, אבל המציאות המוכיחה היא שלפני כשנה או שנתיים, אני לא זוכר במדויק, היה מקרה שגם היה בעיתונים וגם ברדיו, שנהרגה אישה, שניסה להציל את עצמה, ברחוב דוד רזיאל כאן מספר 8, והבניין זו הייתה הצעתה באופן ודאי, מכיוון שבניין סמוך אליי מצד שמאל ובניין סמוך אליי מצד ימין, שניהם הוצאו, רק שזה שסמוך מצד שמאל הוצאת באופן משמעותי, ואז קרה מה שקרה מקרה טרגי, שמישה ניסה להציל את עצמה מהשן שנכנס לביתה ועלתה לכיוון הגגון של הכביסה, ובעצם הוא הצטרף לקומה שלישית או רביעית למותה.
כן.
לצערי, זה היה גם כן מצד שני, גם הבניין שמימין לא הצליחו בניסיון.
אז בעצם אתה אומר שמדובר בפורים ערבים שמייצרים את ה...
מסתדר, כי כל פעם שיש בלגן או משהו בכותרות, זה סמוך לכך.
ואתם מנסים לפנות למשטרה בעניין? ולשמוע את חוות דאטה?
אז אני אתן לכם דוגמה. ליל שבת האחרון, מקרה שקרה אצלנו בבניין עכשיו, עוד לא סיפרתי עליו אפילו.
כן.
הוצאת רכב, מסחרי גדול, אני חושב מרצדס, בין 20 או משהו מקומות של חברת הסעות, הוצאת, והבת שלי ראתה מהחלון את האדם זורק, צועק וזורק, ובורח. הרכב הוצאת במהירות, הוא נשרף קליל לרכב הגדול, בעקבות כך גם רכב שלי ניזוק, וגם כן הוא ירד מהכביש.
ופנית למשטרה, הגשת תלונה?
לא היינו צריכים, מכבי אש, וכל הבניין כמעט עלה באש, עד קומה רביעית כל הטריסים נמצו, והמזגנים נשרפו, זה היה משהו רציני, ובאו מכבי אש, כמה רכבים, ואפילו פינו והצילו אישה שנלכדה בתוך הבית, בקבוצה שהדלת ננעלה על, על זאת ששומרת עליה, ולצערנו, עכשיו מה שמטריד יותר, וכאשר כאשר הבת דיברה עם השוטרת לתת עדות בליל שבת, כי היא שאלה אמירה, אז היא אומרת לה מפורש, זאת אומרת היה מתחת לבניין ממש, אז היא אומרת לה שהיא מוסרת את העדות, ואני שומע מתוך המכשיר קשר של השוטרת, ששוטר אחר אומר, מה זה כבר מקרה רביעי או חמישי? פעם, הצטה, גם פה יש בקבוק תברה עם כתובת ערבית.
אוקיי.
אנחנו מנסים לזהות מה שכתוב. ממש בלשון הזאת של השוטר.
אוקיי. אנחנו נבקש כעת את תגובת המשטרה. אני מודה לך על הדברים. ושבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר הדתי והחרדי, איתנו בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו שומעים מצד אחד יידוי אבנים ובקבוקי התבערה כמעשה של יום יום בשכונת אבו-טור בירושלים, והנה ברמלה תושב שמפחד לומר את שמו כדי ששכניו הערבים לא ינקמו בו, ומשום מה הדברים האלה אולי פחות מוצגים כפיגועים, אבל הם אומרים שפעם אחר פעם הם מבינים שמדובר בפורעים ערבים. מה עושים?
מה עושים? בראש ובראשונה פונים אל משטרת ישראל. אני מכיר שברמלה יש דו שיח פורה מאוד בין תושבים היהודיים, בעיקר בשכונה מאוד מאוד מסוימת שקרובה לערבים שם, לבין משטרת מחוז המרכז, משטרת רמלה. הרבה מאוד סיורים, הרבה מאוד שיחות עם גורמי חינוך ערבים ועם ראשי הציבור הערבי, וגם הערבים מבינים וגם היהודים זה שעל שני הגוונים הללו נגזר לגור ביחד להרבה מאוד שנים, לעד קץ הימים.
כן, אבל זה נראה שהתושבים היהודים חיים בחשש, בפחד, עד כדי כך שאת שמו הוא מפחד לומר בשידור ברדיו. כנראה שאת הערבים זה פחות מרתיע.
אני לא חושב שאת הערבים זה פחות מרתיע. המשטרה נמצאת במקומות הללו, המשטרה מגיעה לסיורים תחופים, המשטרה גם מקבלת כל תלונה. הנה, האדם הזה לא סיפר שהוא הלך להתלונן במשטרת ישראל. עכשיו, זו נקודה שאנחנו חייבים לשים לב אליה. הרבה פעמים עולים גם אצלך בשידור הרבה מאוד אנשים שמספרים אילו סיפורים על כל מיני אירועים שהתרחשו לטענתם, אבל המרחק שבין הטענה הזו לבין הגשה של תלונה במשטרת ישראל הוא מאוד קריטי. מדוע? כיוון שאנחנו ניזונים כחלק מהמידע מהתלונות שאנשים מגישים, אנחנו לא נמצאים בכל מקום ובכל רגע, ולכן אם מישהו מוציא כיתור בשידור רדיו כזה או אחר ולא מגיש תלונה, אנחנו לא יודעים על האירוע הזה. אם אנחנו לא יודעים
כן,
על אירוע
אבל במקום אירוע כמו, חוזר, כמו שכונת אבו-טור, ואני לא יודע אם אתה איש לשאול אותו את השאלה הזו, אבל שכונה שסובלת כבר חודשים, יום יום יידוי אבנים, בקבוקי תבערה, ואף אחד לא עושה שום דבר, זה לא משהו שמישהו צריך להגיש תלונה עליו, זה יום יום קורה שם.
בנושא אבו-טור זה סיפור אחר לגמרי. אני אוכל בלי להתייחס ספציפית למקרה כזה או אחר לומר שכוח המשטרה בירושלים, שמגובה היום בעוד 1,000 שוטרים ובעוד עבודה שלדית, כלומר שכל שוטרי משטרת ישראל עובדים כל יום 12 שעות וברציפות, הכוח הזה הוא כוח שמסתובב הרבה מאוד באבו טור, גם כוח מאוד מובחר של משמר הגבול.
וכוח מובחר לא מצליח לעצור ילדים בני 13?
ועדיין אנחנו נתקלים בהפרות סדר. עכשיו, מה הפרובלמטיקה בהפרות הסדר בתקופה האחרונה, בניגוד לאירועים אחרים שהיו? אנחנו מדברים על כמה עשרות צעירים שנמצאים בכל מיני מקומות, בכל רגע נתון שהם יכולים להתאסף אליו, הם אפילו לא מתכוננים ולא מכינים את עצמם באיזושהי צורה, רואים רכב ישראלי, משליחים אבן ומסתלקים מהמקום. ולכן ישנה הרבה מאוד נוכחות של אנשי משמר הגבול באזור אבו טור, יודעים את זה גם התושבים, ואנחנו מאמינים שאנחנו נצליח להוריד את כמות ידועי האבנים, ייקח טיפה זמן, אבל אנחנו נצליח להוריד את זה עד למינימום שבמינימום, כדי שהתושבים היהודים וגם התושבים הערבים של אבו טור, שבהחלט חלקם הגדול לא מחפש את האימותים. מדובר בקומץ צעירים שנתפסים, נעצרים ונשפטים על פי החוקים הקיימים במדינת ישראל. אני רק מזכיר לך אריאל, שאנחנו עצרנו ממשטרת ישראל בחודשים האחרונים למעלה מ-1,100 פורעים.
ומה קרה איתם?
בהפרות סדר. אנחנו מגישים כתבי אישום, אבל לצערנו מרזות גלויות. עדיין החוק שמחמיר מאוד עם משליחי אבנים לא שונה. ועדיין לא מבקשים הפרקליטים את העונשים המקסימליים בחוק. ולכן ייתכן ויש כאן איזושהי בעייתיות, וקיימת בעייתיות, שאנחנו מחרפים את נפשנו.
אז בעצם אנחנו מחזירים את הכדור אל מגרש המחוקק.
בהחלט, המחוקק הוא חלק בלתי נפרד מכל התהליך של פעילות כנגד טרור עממי מהסוג הזה, וכנגד טרור בכלל. מעצר של המשטרה, נוכחות של המשטרה, זה יש לנו בתי המשפט, הם אלה שבסופו של יום גוזרים את דינו של העבריין. ואם העבריין יוצא בפסק דין קל או מקל, אז לא בטוח שיש את אפקט ההרתעה כנגדו לפעם הבאה. כי הוא מבחינת הרחוב הערבי מרגיש גיבור. אנחנו צריכים להכיר את הגבורה הזו על ידי הנישה, הנישה מחמירה. כל הדברים האלה, משטרה, פרקליטות ובתי המשפט כמובן, הם אלה שיכולים להביא את השקט ואת חוסר הכדאיות בקרב אותם צעירים לידי אבנים וכל מיני חפצים אחרים כנגד הציבור הישראלי
טוב.
בכלל.
אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחות של האירועים. שבתאי גרברצ'יק, תודה רבה לך.
תודה, להתראות.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לסגן השר לשירותי דת, הרב אלי בן דהן.
בוקר טוב ומבורך.
בעצם כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, נמצא בידיים של המדינה.
כן, אני מניח שאתה מדבר על חוק שמאפשר להטיל סנקציות על בעלים סרבני גט.
כן.
אני גאה להיות אביב מולידות של החוק הזה לפני למעלה מ-15 שנה, כשהייתי מנכ״ל בתי הדין הרבנים. אני הבאתי את החוק לכנסת.
אתה גאה בכך שזה לקח 15 שנה?
לא, אמרתי שאני מגאה שלפני 15 שנה החוק חוקק. חוק נחקק והסתיים. חוק הזה הוא חוק מצוין שהוכיח את יעילותו. אתמול נוספה עוד סנקציה נוספת, הייתה אמורה להתווסף סנקציה נוספת נגד סרבני גט. יש סרבני גט מסוג מיוחד שהם רואים את עצמם מצד אחד צדיקים והם אוכלים רק אוכל מהדרין ונמצאים רק באגף התורני וכל היום לומדים תורה, אבל מצד שני יש פסק דין שאומר להם או מחייב אותם לתת גט למשותיהם והם לא נותנים. אז לעניין הזה רצינו אתמול, או לפחות חבר כנסת דוב ליפמן שקיבל ממני את הנוסח של הצעת החוק, להוסיף סנקציה נוספת, והיא שאדם כזה שהוא סרבן גט לא פסק דין של בית דין רבני לא יוכל להתהדר בתואר של אדם שדתי, ולכן לא יוכל להיות לא באגף הדתי וגם לא לקבל אוכל מהדרין.
כמה סרבני גט יש?
תראה, אני מעריך שבערך בכל נקודת זמן יש בין 150 ל-200.
שכולם נמצאים בכלא?
לא, 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 ודאי שלא, ודאי שלא.
כמה מתוכם נמצאים ומגיעים לשלב שמכניסים אותם לכלא?
אני לא יכול להגיד מספר מדויק היום, אני מניח בסביבות העשרה.
עשרה שנמצאים בכלא, ובעצם נגדם הם מוטלים הסנקציות האלה.
נכון.
מתוך הניסיון שלכם, כמה זמן הם שורדים בכלא עד שהם מרימים ידיים?
רובם הגדול תוך זמן קצר. יש שניים, שלושה קשנים שנשארים קצת יותר זמן. למיטב ידיעתי, אם אני זוכר טוב, יש אדם אחד בלבד שהוא מעל 10 שנים שנמצא בכלא ולא נתן גט לאשתו.
ואותו אחד בעצם כיום נמצא באגף התורני.
בדיוק, ודאי. אבל הדבר הכי גרוע, מה שקרה אתמול, שאת הסנקציה הכי חשובה למנוע ממנו קבלת אוכל מהדרין, דווקא את זה שרי יש עתיד יקרו והוציאו מן החוק.
כי הכשרות נורא חשובה להם.
כן, ממש. עשו דיל על חשבון מסורבות הגט. תמיד, כל הצדיקים האלה...
מה היה האינטרס שלהם? מה הם מסבירים?
הלוואי והייתי יודע. באמת, אני לא מבין את העניין הזה. אין לי שום הבנה שהדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא צודק.
זה משהו שניתן עוד לתקן אותו?
תראה, הוועדה שתדון בחוק, ועדת חוקה, יכולה לשנות את זה, למרות שזה די קשה, מכיוון שאני מניח שהמציע לא יסכים להוסיף את הסנקציה הזאת, כיוון ש... הוא צריך לפעול בהתאם לסיכומים שלו בוועדת השרים לחקיקה. אגב, בוועדת השרים לחקיקה היו חוקים שנגעו לכשרות. אני כבר סיימתי את הצגת החוקים וכבר הלכתי, ואז קראו לי, אמרו, רגע, יש פה חוק שאתה מכיר מתפקידך הקודם, ואז רצתי חזרה, נכנסתי פנימה, ואמרתי להם, כן, מהו החוק? ואז דיברו על חוק של... אוקיי, אמרתי, בוודאי, החוק הזה הוא מצוין, אנחנו צריכים לתמוך בו כולם. אבל הם לא אמרו לי שהם הורידו ממנו את הנושא של אכילת מהדרין, וזה ממש חבל, כי זה הדבר היעיל ביותר. ברגע שאתה אדם שנחשב לאדם תורני, אתה אומר לו שהוא לא יקבל מהדרין, כיוון שאם הוא לא שומע לפסק דין של בית הדין רבני, אז הוא לא יכול להתהדר בתואר של אדם תורני או חרדי, אז
זו סנקציה שיכולה להשפיע עליו.
נכון, נכון.
טוב, אז אולי עוד יתקנו את זה, אתה אומר.
אני מקווה שבוועדה, שהוועדה לא מחויבת, חברי הכנסת לא מחויבים לחלוטין להסכמות שניתנו בוועדת השרים לחקיקה, מה עוד שזה, אני מצטער לומר, זה הסכמות בלתי הגיוניות, לא סבירות, סתם נעשה פה איזשהו ניסיון באמת מטופש, אני חושב, ולכן אני מקווה שחברי הכנסת יתגברו על רצונם, לשמוע לוועדת השרים ויוסיפו את הסנקציה הזאת חזרה.
הרב אלי בן דן, סגן השר לשירותי דת, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, כל טוב.
בוקר טוב לחבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, ואתה מרגיש שאנחנו שותפים לפשע.
אמת.
תסביר.
תראה, מה שקורה זה שהרשות הפלסטינית, א' היא עצמה, העומד בראשה, הוא ראש המסיתים. אבל נשים את זה רגע בצד. מה שהיא עושה זה כל מחבל, רוצח, שיושב בבית סוהר, או שנהרג, הרשות הפלסטינית משלמת משכורת למשפחתו, וזה כבר לא בדיחה, בכלל זה התחיל כבדיחה, אבל היום זה מציאות שזה השכר הכי גבוה שמקבלים
ברשות,
שזה משהו מטורף. שבו עכשיו, דבר נוסף, ככה אומרים שגם הבתים שמדינת ישראל הורסת לאותם רוצחים, אז קטר והרשות הפלסטינית נותנת כסף ובונים את הבית הזה מחדש. אז זה הרשות. עכשיו, מאיפה לרשות יש כסף?
ממדינת ישראל? מכספים שמועברים על ידי מדינת ישראל?
נותנת לה כסף בשתי דרכים. דרך אחת זה שעל פי הסכם פריז, כל הסחורות שעוברות לרשות הפלסטינית, הרי אין להם נמל, ברוך השם, אז הכל עובר דרך ישראל, ישראל גובה את המכסים עבורם, ונותנת להם. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, לדוגמה, הם צורכים חשמל. אז הרשות הפלסטינית צורכת חשמל, כל חודש, בערך סדר גודל של 200 מיליון, אבל היא לא משלמת. היא גובה כסף עבור החשמל שנותנת לאזרחים שלה, לתושבים, אבל היא עצמה לא משלמת, היא לוקחת הכסף לעצמה, והיא לא משלמת למדינת ישראל.
אז מי משלם את זה?
החוב שלהם, אף אחד. החוב שלהם לחברת החשמל הישראלית, בפעם האחרונה שעסקתי בזה, לפני חודשיים, היה 1.3 מיליארד.
למה לא ניתן לקזז את זה מכספי המיסים שגובים עבורם?
אתה צודק, אז זה מה שאני בא ואומר, רבותיי, לא יכול להיות, זה מדינת חלם. אנחנו נותנים לרשות הפלסטינית כסף בגין הסחורות. נותנים להם כסף בגין זה שנותנים להם חשמל בחינם, והם בכסף הזה מממנים את הרוצחים.
בעצם יש פה שתי בעיות שונות. האחת זה שאנחנו נותנים יד עקיפה למימון הרוצחים, הבעיה השנייה זה החובות שצוברת הרשות במדינת ישראל.
אמת, זה שני דברים נפרדים, אבל כשמתלכדים ביחד, אז זה כבר, קודם זה היה חלם, שאנחנו נותנים להם והם לא משלמים חזרה, והחוב גודל וגודל. אז זה חלם. אבל ברגע שאנחנו גם רואים מה הם עושים עם הכסף הזה, שמממנים את הרוצחים, אז זה כבר הרבה מעבר לחלם.
אבל אתה יודע שאתה היום בתפקידך אחד מחברי החלם.
אז זהו, אז אני לא אחד מחברי החלם. בינתיים, אם היה בידי, תאמין לי, באותו רגע הייתי מקצץ את זה. רק זה לא בידי. אז מה שאני עשיתי, קודם כל שהיה דיון בנושא של חברת חשמל, אני דרשתי מהממשלה, חברת חשמל היא חברה ממשלתית, והיא לא יכולה לעשות משהו בניגוד להוראות של הממשלה. דרשתי מהממשלה לעצור את הספקת החשמל לרשות הפלסטינית, תשלם, או לחילופין לקזז את זה מהסכומים שמעבירים להם.
מי צריך לקבל את ההחלטה?
בעיקרון הממשלה. האוצר, אני מניח שלא יעשו את זה בלי החלטה של ראש הממשלה, אבל אני עודדתי אותם ללכת לבג"ץ. היום יש כבר בג"ץ של חברת חשמל נגד ממשלת ישראל. אתה מבין, חברה ממשלתית הולכת בג"ץ נגד הממשלה, אבל אין ברירה, זה משהו מטורף.
איך אתה בכל זאת יכול לנסות להסביר לנו את ההתנהלות הזו?
אז תראה, ההתנהלות הזאת נובעת מתוך זה שאנחנו, ממשלת ישראל, נמצאת ברפיון מוחלט ובשפיפות קומה. בנושא הזה אנחנו לא מאמינים שאנחנו מדינת היהודים, מה אני אגיד לך? ואנחנו מתכופפים וכל הזמן אנחנו אומרים, זה לא הזמן, זה לא העיתוי, ומה יגידו? ומה יגידו באומות, ומה יהיה? כל הזמן אנחנו רק חושבים מה יגידו. טוב,
אז אתה מציף פה בעצם את הבעיה, אבל פתרון באופק אין.
לא, יש. מה שאני אומר, לכן אמרתי, ברגע שיגיעו אליי כספים שקשורים להעברה הכספית לרשות הפלסטינית, או ברגע שיגיע אליי משהו שקשור לחברת חשמל, כסף מה שנקרא, אני מיד יעצור את זה.
ומתי צפויים להגיע אליך כספים כאלה?
זה נורא תלוי, זה, איך אומרים, קשה לי לדעת, אבל זה מגיע, נגיד ככה. בעיקרון, זה לא צריך להגיע, כי זה, יש איזה הזרמה ישירה, אבל מגיע אליי מפעם לפעם, וחברת חשמל ודאי שמגיע, אבל שוב, מפעם לפעם. אז אני לוחץ בכל הדרכים, ואני אומר, זה לא יכול להיות, זה חלם, אבל יותר מחלם, זה פשע.
כן. הפשע הגדול הוא שאנחנו כבר יודעים שנים רבות שככה דברים מתנהלים, ובכל זאת עושה רושם ששום דבר לא באמת פועל בעניין. אתה אומר, לפחות כשיגיע אליך אתה תוכל לעצור את הכספים שמגיעים.
ומפה גם יש אולי קצת יותר הבנה לחוק, חוק הלאום, שבא קצת לזקוף את הקומה כדי להגיד לכולם, רבותיי, תשכחו, אנחנו לא מדינה לכל אזרח.
חוק הלאום שאולי יפיל את הממשלה.
יכול להיות, אבל לפחות אנחנו מדינת העם היהודי, שכחנו מזה, ודווקא עכשיו אני חושב בחודש כסלב, ושיהיה לנו חודש טוב, זה החודש של זקיפות הקומה של העם היהודי.
כן.
בימי המכבים. אוקיי, טוב. והגיע הזמן שנחזור לעשות את זה, ולא להיות לא חלם ולא שותפים לפשע. אנחנו ממש
טוב, אז בוא באמת נקווה שיגיעו לך כספים במהרה ושתוכל לעצור אותם. אני מאוד מודה לך על הדברים.
אוקיי,
חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, תודה רבה. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, דיברנו בסוף הדברים ככה, הזכרנו את חוק הלאום, האם החוק הזה יפיל את הממשלה?
בוקר טוב אריאל. לא, אני בזמנו כבר אמרתי ואני די מתעקש על הדברים הללו, אין שום חוק שיכול להפיל את הממשלה הזו למעט חוק אחד, שזה חוק החינמונים, או שקוראים לזה חוק ישראל היום, שלכאורה פגע באופן מהותי בנתניהו, אם מי שפוגע בישראל היום פוגע בנתניהו, ישראל היום ונתניהו חדם, ולכן כל שאר החוקים שכביכול מספרים עליהם שהם יפילו את הממשלה, אלו רק תירוצים. אבל בוא נגלה קודם כל במהות של החוק עצמו. החוק למעשה בא ומגדיר את מדינת ישראל כמדינה יהודית, קודם כל יהודית, בעיקר יהודית, כאשר כל שאר מי שגר כאן הוא על תקן של אורח, או כל אחד אחר תהיה לו הגדרה מסוימת, האם זה לערבים או לשפה הערבית. השפה הרשמית העיקרית והיחידה של המדינה תהיה השפה העברית, וכל השאר הם יקבלו איזושהי התייחסות מיוחדת. כמובן שבשמאל, במפלגות הערביות, רואים בזה חוק גזעני. אפילו אמר אתמול חבר הכנסת עיסאווי פריד של אצל אבי ממרן במהדורה המרכזית, שראש הממשלה רצה לצאת צ'רצ'יל ובסוף יצא מוסוליני. לא צריך להסביר למאזינים מי היה מוסוליני, אבל בהחלט הם רואים בזה חוק מאוד גזעני. אבל אריאל צריך לתת את הדעת נקודה אחת חשובה. חוק הלאום זה לא דבר שעולה היום לראשונה בישראל. כבר מי שיזם את החוק הזה בעבר זה חבר הכנסת מקדימה בעבר, אבי דיכטר, הוא הריץ את החוק הזה. גם כאלה שהיום מתנגדים לחוק בעבר תמכו בו. אני מדבר על חבר הכנסת מאיר שטרית, אז היה בקדימה.
כן, אני מבין שחברי יש עתיד והתנועה מתכוונים לפחות להימנע, אם לא להתנגד.
קודם כל הם הודיעו שהם לא יצביעו בעד, ויש הבדל בין לא להצביע בעד לבין להצביע נגד, זו נקודה אחת.
זאת אומרת, לא להצביע בעד זה לא לתת את הדחיפה הסופית לראש הממשלה לפזר את הממשלה.
כן, אבל לא רק זו הנקודה, הנקודה היא שגם הם לא רוצים ללכת לבחירות. בוא נתחיל עם מפלגת התנועה. מפלגת התנועה למעשה זו מפלגה שבכל הסקרים, ברוב המקרים, לא רואים אותה בכלל עוברת את אחוז החסימה, במיוחד לא בשיטת הבחירות החדשה, לאחר חוק המשילות, יצטרך לא מעט קולות. ציפי לבני, הערך הפוליטי שלה או הערך שלה, מה שהיא יכולה לקבל או להגיע לאיזשהו הסכם מפלגה אחרת, הוא רלוונטי כל עוד שהיא נמצאת בתוך מפלגה והיא שרה. בשנייה שהיא תהיה מחוץ לקואליציה, למעשה ברגע שתפוזר הכנסת, אז היא תתנהל על פי שעון חול שהולך ועוזל, ואז הערך שלה ומה שהיא תוכל לדרוש מבחינת שריון במפלגה אחרת שהיא תרצה לעבור אליה, וכולם מדברים על יש עתיד, אנחנו מדברים על משהו שהוא בעיית מאוד מבחינתה.
אז בעצם לדעתך תהיה הימנעות, אבל הימנעות כזו שלא תגרום לראש הממשלה לפזר אותה.
בפוליטיקה הישראלית מיום שני עד יום רביעי יש הרבה מאוד זמן, או שהחוק הזה לא יעלה או שיגיעו להסכמות. הרי הם כל הזמן מקפידים לומר, אנחנו לא יכולים להצביע בעד החוק כלשונו לפי איך שהוא הובא אתמול לשולחן הממשלה, ואומר שינוי קל, ולפעמים השינויים הם למעשה לא מהותיים, אבל זה סתם שינוי מילה, שינוי שורה, וממילא אפשר כבר להצביע בעד החוק, למרות שמהותית אין שום הבדל בין מה שהיה למה ששונה. אבל
כבר הבנו בעצם שהוויכוח האידיאולוגי הגדול הוא בעיקר טרמינולוגיה, שאיך קוראים לחוק ואיך מנוסח החוק.
אין ויכוח אידיאולוגי, אין שום ויכוח אידיאולוגי. גם ביש עתיד מבינים שמי שרוצה לשמור על המדינה שלנו כמדינה יהודית קודם ורק אחר כך דמוקרטית, הם מנסים לומר שמדובר ביחד, אבל זה לא נכון. זה שהקואליציה הנוכחית היא קואליציה בלתי אפשרית לעבודה, זה ידוע מהיום הראשון. ראש הממשלה ידע את זה, כולם ידעו את זה, וראינו את זה. אתה רואה את זה על פי הפנים של יושב ראש הקואליציה כל פעם מחדש, פעם זה יריב לוין ופעם זה זאב אלקין, כמה הם נלחמים כדי להצביע על כל החוקים, להגיע למצב שכל החוקים עוברים כמו שצריך בכנסת. הם נלחמים כל פעם מחדש, כך שהקואליציה הזאת היא בעייתית. אבל אף אחד לא רוצה בחירות, גם נתניהו לא רוצה, אף אחד לא יודע מה יהיה איתו, גם הוא לא יודע אם הוא ירכיב את הממשלה. מאוד יכול להיות שאנחנו נראה מישהו אחר שמנסה לייצר. בסוף זה לא יהיה מלחמות של מפלגות גדולות, אלא מלחמה של גושים. ופה יכול להיות שראש הממשלה חושש מאוד ללכת לבחירות, כי הוא לא יודע אם הוא יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה.
אז אנחנו נדע ביום רביעי. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת דני דנון. חבר הכנסת דנון איתנו?
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. ואתה מציע לא לשחרר את גופות המחבלים.
אני חושב שמזמן היינו צריכים לעשות זאת, ולא להפוך כל מסע הלוויה למסע גיוס מחבלים. זה מה שקורה בפועל, ולכן אני המלצתי לראש הממשלה, וכעת אני מקדם הצעת חוק, שלא נעביר את הגופות של המחבלים המתאבדים למשפחות שלהם, לא נהפוך אותם לגיבורים, לשהידים, הם יקברו במקום שאנחנו נחליט עליו. דרך אגב, כבר עשינו את זה בעבר, עם מחבלי חיזבאללה, שקברנו אותם בצפון, ולפי דעתי הדבר הזה הוא נדרש, לא, הוא לא מספיק, אבל הוא חלק ממכלול דברים שצריך לעשות כדי להילחם בתופעת הטרור.
אתה יודע מה מתסכל בהתנהלות של מדינת ישראל מול המחבלים? זה שכל כך הרבה שנים מדברים על כל מיני פתרונות של דברים שצריך לעשות, ואתה יודע, ומדברים.
נכון, ולכן אנחנו רואים היום שמי שעוסק בטרור, הוא לא חושש מכך, להפך. אני לשיטתי, אנחנו צריכים, היינו להרוס את בתי המחבלים באותו לילה. ראיתי את התמונות שהרסו את כאילו את הבית של המחבל הדורס. הרסנו חצי קיר, סליחה, באותו לילה שולחים דחפורי D9, מורידים את הבית, את המשפחה מגרשים לעזה, לוקחים תעודות זהות כחולות, מפסיקים ביטוח לאומי, אין הלוויות. זה השפה שמבינים.
אבל אתה יודע שמסתבר שגם השפה הזו אולי לא כל כך מרתיעה, כי רק קודם שמענו שברגע שעושים למישהו בית, אז הוא ישר מקבל מימון לבית חדש.
אני חושב שאם אתה עושה את כל הדברים ביחד, אתה לא מוסר גופות, אתה הורס את הבית, אתה מגרש את המשפחה שלו לרצועת עזה, אתה לוקח את כל התעודות זהות של המשפחה הרחבה, אני בטוח שזה מרתיע.
אוקיי, אז אתה אומר ואתה מציע שזה מה שצריך לעשות, אבל אתה יודע, הציעו את ההצעות האלה גם לפני 20 שנה ויותר, ועדיין זה לא קרה. מה השתנה הפעם?
אני חולק עליך, ההצעה שלי של שחרור גופות מחבלים, קודם כל הגופות המחבלים השפלים שביצעו את הפיגוע בארנוף, עדיין לא עוברו למשפחה. זאת אומרת, כן מישהו מקשיב, למרות שזה עדיין לא עבר בחקיקה. ואני אתן לך עוד דוגמה, אני כבר שנים אומר שההורים של הילדים של זורקי אבנים צריכים להיענש ולהיעשר בבתי סוהר. ופתאום, אחרי ששנים הפרקליטות והייעוץ המשפטית באו ואמרו, סליחה, זה לא חוקתי, כי זה לא האבא זרק את האבן, זה הילד, פתאום עכשיו הם שינו את הגישה, ויש חקיקה שמאפשרת הטלת קנסות על ההורים. לכן צריך להמשיך לדחוף את הדברים האלו, ותראה שאותם אנשים שאמרו לך לא, בסוף מבינים שאין ברירה אחרת.
לגבי גופות המחבלים מהפיגוע האחרון, מה באמת מתכוונים לעשות איתם? אתה ביררת? אתה יודע?
הנושאים כרגע נידונים. העמדה שלי ברורה ואני מביע אותה בדיונים סגורים ולאנשים שונים במערכת הביטחון. אסור לתת את הפרס הזה. בעבר עשו מסע ומתן עם המשפחות, אפשרו הלוויות של עד 100 איש.
מה זה בעבר? אנחנו מדברים על השבועות האחרונים ששחררו מיד את גופת המחבל.
ולכן עכשיו צריך לעצור את זה, להעביר מסר ברור שאנחנו לא משחקים. אנחנו לא משחקים, ואנחנו גם לא רק נתגונן עם בטונדות וגדרות, אנחנו גם נדע לפגוע במקומות שמפריע להם. וכן, אני חושב שאם היום הם מבינים שאין הלוויה, אין מקום שהם יכולים לעלות לרגל אליו, זה דבר חשוב, הוא לא מספיק. אני אומר זאת בצורה גלויה. צריך להמשיך עם שאר הדברים, להפעיל יד קשה. אני מאמין שזה מה שהוביל את השינוי. לא הגמגום, לא הססנות, אלא יד קשה.
טוב. עניין אחר, פולארד עדיין בכלא. סורב משחרור בפעם נוספת, למרות שמדברים שעוד שנה הוא כן ייתכן וצפוי להשתחרר.
אנחנו ציינו החודש הזה 29 שנים, אני לא מאמין שאני אומר את המספר הזה, אבל 29 שנים שהוא בכלא, אין תקדים כזה. מרגלים שרגלו לרוסיה, לסין, לגרמניה, שוחררו כבר מזמן, הוא לא מהווה סיכון ביטחוני, הספודות שהוא ידע כבר נמצאים, הכל נמצא באינטרנט, ולכן יש פה פשוט עניין של לעשות דווקא. ואני חושב שאנחנו צריכים מול ידידינו בארצות הברית לומר די, מספיק, זה עוול, תשחררו את יונתן הביתה.
אבל אומרים, אני לא חושב שיש מישהו ממנהיגי המדינה לאורך השנים שלא אמר להם די.
לכן אני הצעתי להעניק לו פרס ישראל ביום העצמאות הקרוב, ולהעביר מסר ברור לידידינו בארצות הברית, תפסיקו להתעלל בו. זה לא עניין פוליטי של ימין ושמאל, העם בישראל כבר אומר די, זה התעללות, תשחררו אותו כבר. אני לא מכיר מרגל אחר שנמצא בכלא האמריקאי כל כך הרבה שנים, וגם מה שהוא עשה לעומת ריגול של מרגלים אחרים, אין מה להשוות. יש שיאמרו שזה מדיניות אנטישמית, יש שיאמרו שזה נקמנות מצד גורמי ביטחון, מה שזה לא יהיה, זה כבר מספיק, 30 שנה, זה די ביותר.
טוב, והצעת באמת לתת לו את פרס ישראל, הוועדה היא זו שצריכה להחליט האם ההצעה שלך מתקבלת?
נכון, היא צריכה לדון בנושא הזה, אני ברור שזה לא סוגיה קלה, אבל יש פה מסר, ואני רוצה לומר, של ימין ושמאל. הנשיא פרס, שהיה מאוד מאוד מקובל בבית הלבן, ניסה, ביקש ונהנה בשלילה. לכן לפי צעד כזה הוא חשוב, הוא מעביר את המסר לארצות הברית, תקשיבו, זה חשוב לכל עם ישראל, לא לראש הממשלה, לא לליכוד, זה חשוב לכל העם ישראל.
למרות שמה הטיעון לתת לו פרס ישראל? שהוא מה, רגיע לטובת מדינת ישראל? זה לא משהו שמותר ואפשר לתת לו פומבי.
המניעים של יונתן פולארד היו מניעים שבאו לתרום לביטחון מדינת ישראל. הוא עשה את מה שהוא עשה, ואני לא מצדיק את מעשיו, הוא עשה את מה שהוא עשה מכיוון שהוא האמין שהוא בפועל תומך בביטחון ישראל.
אוקיי, אני לא כך מבין ברזי הוועדה, אני מתקשל להניח שהוא אכן יקבל את זה, אבל אין ספק שגם הניסיון הזה חשוב.
אני מקווה שאנחנו לפני יום העצמאות, הנשיא אובמה, משהו יתעורר אצלו בלב, הוא יקבל את ההחלטה הנכונה, ואז אנחנו לא צריך להניק לו שום פרס, פשוט הוא יבוא לארץ, ויהיה
כן,
פה...
כן, וזה יהיה הפרס הגדול, אין ספק.
זה יהיה הפרס הגדול של כולם.
חבר הכנסת דני דנון, אני מודה לך.
תודה רבה.
עכשיו לענייני חנוכה, הרב משה כץ, ראש ארגון כושרות איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז דווקא ריבוי הסופגניות...
מעבר חד.
כן, לגמרי, לגמרי. דווקא הריבוי והשפע הרב של הסופגניות הוא זה שמעורר אולי, עלול חלילה לעורר מכשולים.
זה נכון, ריבוי והשפע בכלל, דורש התארגנות מיוחדת, שיש פה ברוך השם ריבוי ושפע עצום במדינת ישראל. וצריך להתמודד עם כל דבר חדש.
אז אנחנו יודעים למשל שבבורקסים כבר יש הוראות של הרבנות הראשית, ויש צורות שונות לבורקסים חלבים ופרווה, ואולי גם בשריים. בסופגניות זה עדיין לא קרה, למרות שיש הרבה סופגניות חלביות.
יש הוראות ברורות לחלוטין לגבי סופגניות חלביות, ולצערנו מה שהזכרת, גם בבורקס, זה לא מתקיים בכל המקומות.
אם אינני טועה, רק קודם כל נאמר שההוראות זה, החלבי אמור להיות בצורה משולשת והפרווה בצורה מרובעת או מלבנית, נכון?
היו המון המון דיונים בזה ברבנות וגם ברבנויות בשנה האחרונה במיוחד, שזה נפרץ כמעט לחלוטין לגבי בורקס. שכבר יש בורקס משולשים שמרובעים מלבנים שהם לא... שהם לא פרווה, שהם חלבי, הרבנות מנסה לטפל בזה, אבל...
זאת אומרת, אין מספיק אכיפה, אולי אין מספיק כוח אדם שיטפל בזה.
לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל אותו דבר קורה היום בסופגניות.
אוקיי, אז קודם כל, מה הן ההוראות של הרבנות לגבי סופגניות?
נורא פשוטות. שמה שיש מילוי חלבי, קודם כל אסור לעשות בכלל בשק חלבי, זה בכלל אסור לעשות.
אוקיי.
ומה שמילוי חלבי צריך להיות ניכר לחלוטין על הסופגניות, בגלל מעלה שיהיה לבן או משהו כזה, שברור לחלוטין שזה חלבי אחד, שתיים, שילוט ברור באותו ממקום שניכר שם, הפרדת במגשים בביטרינה או איפה שקונים בדיוק, שיהיה הפרדה מוחלטת, ואם קונים בתוך שקיות, לא קונים במשקל או משהו כזה מול בחנות, אז אם זה נמכר בתוך שקיות, זה יותר חריזות, שברור לחלוטין, בכיתוב גדול, ברור שזה חלבי.
אוקיי, אז זה לגבי ההוראות, מה בפועל קורה בשטח?
אז במקומות שממכר הסופגניות הם במקום שמכינים אותם, בדרך כלל זה מתקיים. זאת אומרת, אם זה באנג'ל, או אם זה מאפייה אחרת גדולה, בתוך מחנות של המאפייה, זה ברור שזה ככה. הבעיה שזה עובר למקומות אחרים, וזה ממכר שם. שם קשה מאוד לאכוף את התוארות האלה. לפעמים גם המשקיח של הסופר או של, הוא לא יודע, ואם זה חנות שכונתית, אין משקיח בדרך כלל. אז אי אפשר לאכוף את זה. לא
אז בעצם אנחנו צריכים לעורר את הציבור שידע להיזהר, שהיום יש הרבה מאוד סופגניות חלביות.
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כבר שנים, כל השינויים יבואו מהציבור. אם הציבור אומר, בתוך החנות הוא אומר, שמע, מה זה הסופגניות? זה לא, זה חלבי... אני לא קונה פה, אתה מכשיר את הציבור, אני לא קונה פה, שלום, להתראות.
זאת אומרת, אתה אומר לבוא לבעלי המאפיות או בעלי החנויות שמוכרים את הסופגניות ולהבהיר להם שאם אין סימון ברור, אז פשוט לא יקנו אצלם, וזה מה שאולי, זאת תהיה האכיפה בעצם.
נכון, ברבנים באותם מקומות שיוצאו הוראות לאנשים שידברו על זה, שככה צריך לעשות.
למרות שאדם שמקפיד באמת על הכשרות, אני מניח שידע לשאול את עצמו ולברר.
נכון, אבל יש אנשים, יש ילדים, ויש אנשים שלא כך, או במרוצת החיים, אדם נכנס, הוא קונה והולך הרבה פעמים. צריך שיהיה עם ישראל, לא צריך שיהיה את עם ישראל, צריך יהיה ברור לחלוטין, גם למי שלפעמים הוא לא כך חושב, או
ברור. קצת... אוקיי, אז נקווה באמת הסופגניות הטעימות, למי שאין טעימות, לא כולם אוהבים, אבל מי שאוהב שידע כמובן להיזהר, ואנחנו את חלקנו תרמנו ועוררנו את הציבור לעניין הזה. הרב משה כץ,
אתם באמת הוספת המון עכשיו.
אנחנו משתדלים, זה החלק שלנו. ראש ארגון כושרות הרב משה כץ, תודה רבה לך, וחנוכה שמח שיהיה כמובן. אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שחה ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר, בתקווה להרבה בשורות טובות עד אז. שלום לכם והמשך האזנה טובה.